עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, יום שישי, השעה היא 1:04 בדיוק, ואיתי באולפן עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל מיכל קדוש, על הלייב אחראי עמיתי דואק, האחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM אמג'ד בדר, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, ואפשר לשלוח לנו פאקס, לוואטסאפ, ל-054-70-103-70. זהו, אני רוצה רק להגיד לכם שביום שני הקרוב, ב-10 בלילה, אני מתחיל תוכנית רדיו חדשה, הפעם לא בנושא רפואה. תוכלו להכיר גם פנים אחרים שלי, גם שטחים אחרים שאני עוסק בהם. התוכנית נקראת קרסו ובוזגלו, ביחד עם חברי הטוב צ'רלי בוזגלו, עורך הדין, שבעבר הרחוק הרחוק הרחוק, הייתה לי תוכנית שנקראה לגעת בלילה עם רפי קרסו, ברשת בית של כל ישראל, והתוכנית הזאת היום, בצורה אחרת, עם אנשים חדשים, עם נושאים חדשים, תעבור אלינו פה ל-103 FM. התוכנית עוסקת בגוף, בנפש, בפסיכולוגיה, בפרפסיכולוגיה, במיסטיקה, ברגשות, ואיך להיות יותר מאושרים. אז כל יום שני, ב-10 בלילה, ב-103 FM, תוכלו לפגוש אותנו וליהנות משעה של תוכנית מעניינת, עם מוזיקה יפה, ואני חושב שיהיה כיף. אז בואו ונתחיל בתוכנית שלנו של היום, ונענה לשאלות שלכם, ומי איתנו על הקו.
שלום.
הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מדבר שי מראשון.
כן שי, דקה אחת, אני מיד אשמע אותך גם יותר טוב, זהו. אני איתך.
אוקיי, אז כן. בזמן האחרון, לא נגיד האחרון כל כך, כמה שנים, יש לי רעידה ביד ימין.
בן כמה אתה שי?
73.
כן. רק ביד ימין?
יד ימין, יד שמאל, יש גם מאוד מאוד כאילו בלתי מורגש כמעט. עכשיו, זה לא כל הזמן, זה רק שאני שמתי לב שזה משהו שקשור כביכול בבוהן או משהו, שאני מפעיל משהו עם הבוהן, אבל... עכשיו תגיד... אם אני אשם את הידיים ישירות, זה אין רעידה בידיים.
תגיד לי, יש לך גם...
אני מחזיק משהו.
אוקיי, עכשיו תגיד לי, שאתה מחזיק משהו, או שאתה מביא את ה... מקרב את הכפית עם מרק, או כפית לפה, או מזלג לפה, היד רועדת?
לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים כן ולפעמים לא. אם אני אוכל למשל עם מזלג, אז לפעמים זה, בדרך כלל זה לא רועד, אבל לפעמים כן.
האם קשה לך להסתובב במיטה מצד לצד בלילה?
לא.
לא. האם חוש הריח שלך השתנה בשנים האחרונות? או ירד?
לא, לא, אני רק רוצה להוסיף עוד משהו. אני הייתי בערך משנה איזה שנה וחצי, או משהו כזה, נוירולוג, והוא בדק את זה לפרקינסון, ואמר שאין לי פרקינסון, הוא אמר לי, יש רעידה, יש כזה דבר, ואנחנו לא יודעים מה זה, ואולי תשתה יין, זה אולי יכול לעזור.
כן, אבל בדרך כלל אם יין יכול לעזור, זה ברעד ראשוני, ורעד ראשוני בדרך כלל הוא מופיע, בדרך כלל הוא מופיע בצורה סימטרית, בשני הידיים. עכשיו תגיד לי, כתב היד שלך השתנה?
לא, לא חושב.
לא. ההליכה שלך השתנתה?
גם לא.
תראה, קשה לי להגיד לך בלי לבדוק בדיקה פיזיקלית. אז אני מציע לך, קודם כל, קרוב לוודאי שזה רעד ראשוני, שיש אותו להרבה אנשים, או רעד, יש רעד, סוגי רעד שמופיעים אחרי גיל 70 או אחרי גיל 65, אנשים שמתקדמים יותר בגיל, בגיל השלישי. אבל כדי לדעת בדיוק את סוג הרעד, ויש סוגים רבים של רעדים או סיבות לרעד, אז באמת כדאי ללכת, אם זה היה לפני שנה וחצי, לנוירולוג פעם נוספת. והוא יבדוק, הוא גם יבדוק אם יש
תרופה או משהו?
תלוי איזה סוג של רעד, יש דברים שלא צריך תרופות, ויש דברים שכן צריך תרופות, שכדאי תרופות. התרופה, אם זה סוג של רעד, התרופה לא מרפאה, לא מפסיקה את הרעד, אבל היא מפסיקה, סליחה, היא לא מרפאה את המחלה או את ההפרעה, נקרא לזה הפרעה ולא מחלה, אבל היא מפסיקה או מקלה על הסימפטום. עכשיו, אם זה רעד ראשוני, שזה רעד שבדרך כלל מופיע בשתי הידיים ומתקדם, ובדרך כלל, אם כי לא תמיד כמובן, הוא משפחתי, כלומר יש סיפור של אבא או לסבא, או מצד האבא או מצד האמא היה רעד דומה.
כן, אני זוכר שלסבא שלי, אפשר אפילו משני הצדדים היה להם איזה רעד בידיים.
אז יכול להיות שזה רעד משפחתי, יכול להיות זה מה שנקרא familiar essential tremor, רעד ראשוני משפחתי. ואז הוא מופיע בגיל מבוגר, והוא מחמיר, אבל הוא מחמיר בצורה קלה עם השנים, ויש טיפול שאפשר לתת. אז מה שאני מציע לך, תקבע, לא בהיסטריה, תור לנוירולוג, שנסה לאפיין את סוג הרעד, ויגיד לך, וייתן לך תרופה שתקל על הסימפטומים, ואם זה אכן רעד ראשוני, אז מה שצריך לעשות זה ברגע שאתה הולך לאיזשהו אירוע, לחברים, לחתונה, לבר מצווה, גש קודם כל לבר, תשתה כוסית יין, ותוך כמה דקות הרעד הזה נרגע.
טוב, אוקיי, זה מה שאני עושה, כן. בעתת הרופא שהייתי
כן.
בסורוקה, אבל
כן, זה מה שאני יכול להציע לך.
אוקיי, טוב, תודה רבה לך.
כל טוב לך, כל טוב. כן, ועם מי אנחנו?
שלום.
הלו, וברכה.
אני מדברת בקשר לבעלי בן 86.5.
כן.
יש לו בקע שרפתי קטן, זה מה שהובחן. אבל הוא קם כל יום בבוקר עם כאבים ברום הבטן. רציתי להתקום כל מה זה הבקע שרפתי.
הוא קם עם כאבים של צרבת? כאבים של תחושה של צריבה?
לא, לא. לא צרבת.
אז
לא.
איזה כאב הוא קם?
ברום הבטן, כואב, כואב.
רום הבטן זה הכאבה, בקע שרפתי לפעמים יכול לגרום לכאבים ברום הבטן, אבל זה לא מאוד אופייני שזה כשקמים בבוקר. אז כדאי בכל זאת לגשת לגסטרואנטרולוג, ואולי לעבור גסטרוסקופיה. כי, לא, בואי נגיד, כאב ברום הבטן, כשהקיבה ריקה בבוקר, כן. לא אופייני לבקע שרפתי. אבל לא, אבל זה לא שולל בקע שרפתי. עכשיו, בקע שרפתי זה מצב שבו הקיבה נכנסת, בוא נגיד ככה, יש מדורים בבית החזה. במדור העליון ישנם הריאות והלב. במדור התחתון ישנה הקיבה והמעיים. בין המדור העליון למדור התחתון ישנה השרעפת, שריר השרעפת. עכשיו, הקיבה או האזופגוס, הוושט, חייב לעבור דרך השרעפת כדי להגיע מהמדור התחתון למדור העליון, ואחר כך הוא ממשיך ישר ומגיע עד הלוע ועד הפה. כך שסך הכל, מה שצריך לעשות זה לראות מה, עכשיו, אם חלק מהקיבה או החלק התחתון של הוושט, גם הוא מחליק ונכנס לתוך המדור העליון, מה שלא צריך לקרוא בדרך כלל, אבל מאוד מאוד אופייני שהוא קורה בגיל השלישי, בגלל חולשה של האזור, אז זה נקרא בקע שרפתי, ואז לפעמים יש חומצות שעולות למעלה, ואחרי ששוכבים, חומצות יכולות לעלות, לטפס במעלה הוושט, להגיע ללוע ולגרום לכאב. אבל כדאי לגשת לגסטרואנטרולוג.
כן, ומה שמעניין, שאחרי כמה דקות זה עובר לו.
כן, כי כנראה הוא שותה או בולע, והחומצות נשטפות, וזהו.
זה גם תלוי במה שהוא אוכל אולי? תלוי גם באוכל שהוא אוכל אולי בערב או משהו?
יכול להיות תלוי, אם הוא אוכל דברים מטוגנים, אני לא מניח שבגיל 86 אוכלים דברים מטוגנים.
לא, ממש לא.
או דברים שגורמים לצרבת, או שוקולד.
שוקולד גורם לצרבת?
שוקולד גורם לצרבת.
ולמשל מיץ תפוזים גם?
מיץ תפוזים הוא חומצי, הוא גורם לצרבת.
זאת אומרת, יש מאכלים שלא כדאי לאכול.
יש מאכלים, אלכוהול גורם לצרבת, קפה גורם לצרבת, קופאין גורם לצרבת, שוקולד, שוקו גורם לצרבת, מתוגן גורם לצרבת, בגלח, רוגלח, שמרים, לא כל זה. המאפים האלה. אז את הדברים האלה, אם רוצים, לצרוך אותם בבוקר, אחרי שקמים ואחרי שלאחר מכן הולכים, יוצאים לפעילות היום. אבל לא לצרוך אותם לפני שנכנסים למיטה לישון.
אוקיי. עכשיו, הוא גם לוקח נקסיום.
נקסיום. כן. נקסיום זו תרופה שהרופא נתן לו כדי לסתור חומצה. כלומר, הרופא שהוא התלונן אליו חשב גם הוא שמדובר בחומציות יתר, ונתן לו את הכדור הזה כדי לסתור חומצה.
וזה תלוי מתי לוקחים אותו? זה חשוב?
תראה, נקסיום אפשר לקחת או בבוקר או בערב, זה לא חשוב, זה, לא, זה גם לא תלוי אוכל. אפשר נקסיום, בניגוד לכדורים אחרים, לקחת עם האוכל, לפני האוכל, אחרי האוכל, לא משנה. כמה נקסיום הוא מקבל? 40 מיליגרם או 20 מיליגרם?
כן, 40.
פעם ביום?
כן.
מתי הוא לוקח את זה? שיקח את זה בערב.
בצהריים הוא לוקח.
לא, אז שיקח את זה או בבוקר או בערב.
הבנתי. בסדר, זה מה
עדיף בערב, אם יש לו בבוקר כאבים, עדיף בערב.
אבל מעניין שהכאב באמת חזק, ואחר כך אחרי כמה דקות ממש כן. עובר. זה לא,
הוא,
לא
כנראה, הוא כנראה שותה משהו, או אוכל משהו, או בולע יותר כן. רוקי או ער, ואז זה כאילו שוטף טיפה ומוריד את החומציות.
אוקיי, אפשר עוד שאלה?
ודאי, בבקשה.
הוא גם עבר לפני 3.5 שבועות צינטור.
כן.
של 4 סטנדים.
כן.
יש תופעות לוואי אחרי צינטור?
לפני 4 שבועות לא צריכות כן. להיות שום תופעות לוואי.
לא?
לא.
למשל חושה, עייפות,
תראי,
חוסר תיאבון.
תראי, הרבה
גם
מאוד...
גם היד, יש שטף דם ביד, לא שעבר צינטור, ביד אחרת.
כי בטח הייתה שם אינפוזיה. אבל זה היה לפני 4 שבועות, אז שטף הדם היה אמור כבר להיספג.
ועכשיו ממש, זה ממש, גם היד התנפחה לו.
לא, אז זה צריך ללכת לרופא ולבדוק.
האם יכול... הוא בדק דופק, הוא אמר שאם יש דופק ביד, אז זה בסדר, זה יעבור.
תראי, אני מניח שהוא מקבל פלאביקס.
נכון.
ופלאביקס הוא חומר שסותר, נוגד קרישה, או מפריע לקרישת דם. אז לכן הייתי מבקש שיראה אותו בכל זאת הרופא שצינטר אותו, או המרפאה שצינטרה אותו,
okay.
כדי לראות, כן. כי נפיחות ביד לא צריכה להיות ביד השנייה, ויכול להיות שיש לו טרומבופלביטיס, שיש לו דלקת ורידים, ודלקת ורידים יכולה לבוא עם דופק תקין. כלומר, אבל יד לא... ואז זה יכולה לגרום לנפיחות של היד, ולכאבים קצת ביד.
כן, כואב לו, כואב.
נו, אז צריך ללכת ביום ראשון לרופא ולהיבדק. ו...
זאת אומרת, לרופא הדופק... שצינטר, לבית חולים?
רצוי, אבל גם לרופא אחר, כי דופק, עצם המצאות דופק אומר שאין סתימה אורכית.
כן.
אבל אנחנו מדברים על היד השנייה.
נכון.
כלומר, לא נכנסו עם צנטר לתוך העורק.
כן, נכון.
אבל סביר להניח שעשו לו שם אינפוזיה ביד. האינפוזיה לפעמים יכולה לגרום לדלקת ורידים, ויכולה להיות...
יש טיפול?
ודאי שיש טיפול. יש טיפולים נוגדי דלקת, נותנים לעשות קומפרסים, יש כל מיני סוגים של טיפולים. אבל יש לו כנראה גם שטף דם, אז צריך לראות. היד יותר חמה? את לא יודעת.
היא קשה קצת.
היא יכולה להיות קשה כי היא נפוחה.
כן.
האם את רואה איזה סימנים כמו פס אדום בין המרפק, החלק הפנימי של המרפק למעלה?
הנה, בעלי אומר, היא חמה, הנה הוא מדבר איתי עכשיו בעלי, הוא אומר שהיא חמה.
אם היא חמה, אז יכול להיות שיש דלקת ורידים שטחית, ולכן צריכים לקבל טיפול.
אז אנחנו צריכים לחזור
לרופא,
בסדר?
כן, גם רופא המשפחה, אני מניח, ברגע שהוא יראה את זה, יוכל להגיע להבחנה.
הוא ראה, והוא אמר שאם יש דופק, אז הכל בסדר. אז אנחנו נלך למצנתר.
תלכו למצנתר, ותשמעו עוד דעה, משום ש... כן. יכול להיות שיגיד לכם זה שום דבר, אבל בכל זאת...
כדאי שיראו את זה.
בדיוק, בדיוק.
בסדר? עוד שאלה לגבי שלבקת חוגרת.
כן.
בעלי עשה לפני שנתיים חיסון. עכשיו הרופא המליץ לו עוד פעם, השאלה אם זה לא קרוב מדי.
לא, לא, לא. יש חיסון חדש שנקרא שינגניקס. וכשיקבל אותו, וגם את תקבלי אותו.
כן, למרות שהוא עשה לפני שנתיים.
למרות, זה סוג אחר של חיסון, הוא יותר טוב, החיסונים האחרים שהיו בדרך כלל מווירוסים מוחלשים, בחלק מהמקרים הנוגדנים נעלמים תוך תקופה מאוד קצרה, וכדאי לקבל את החיסון.
וזה בא גם בשתי מנות.
בא בשתי מנות, כן.
אוקיי, טוב, אני מאוד מאוד מודה לך,
כל טוב לך.
תודה רבה לך.
בבקשה. כן, ומאיתנו, הלו.
שלום.
וברכה.
מדברת אלה.
כן, אלה, אני איתך.
אני בת 39.
כן.
אני נסה קצת לתמצת את הסיפור. אומנם הוא ישן, לפני כ-10 שנים, לאחר לידה שנייה. היה לי טרומבוס, כנראה גם בווריד השחלתי, וגם בבין הקו, הווריד הנבוב התחתון.
כן.
קיבלתי טיפול של קלקסן, ואסורה לי לזוז מהמיטה, ופשוט מהון להון זה לא כל כך חזר, הייתי צריכה לעבור צנתור, ביצעו בצנתור, שמו לי מטריה, שמו אותה במקום לא רגיל, שמו אותה קצת מעל וריד הכליות, זה מה שאני זוכרת מה שאמרו לי אז, ביצעתי את כל הבדיקות לגבי פקטורים וכו' וכו', נמצא דווקא שיש לי, אני נושאת גן של המופיליה, לא נמצא איזה קרישה, בעיה בקרישה חוץ מזה.
כלומר, להפך, נמצא גן של דילול דם ולא גן של קרישיות יתר.
בדיוק.
תכף אני אסביר, רק שנייה, תכף אני גם אסביר למאזינים, מה זאת מטריה, במה מדובר, כן.
אוקיי. אני כמובן התייעצתי לאחר כך, לאחר מכן עם נאונטולוג, שביחד החלטנו שלא לקחת שום מדלל דם, שאין צורך. המטריה, כאילו המטריה... שמור עליי, ובגלל הגן של ההמופיליה, אני לא אמורה לחשוש. לאחר 3 חודשים ניסו להוציא את המטריה, כנראה ניסו מאוחר מדי ולא הצליחו, ועכשיו נמצאת איתי לעול מעולמים.
בסדר גמור. אז את אישה פלוס מטריה, מרי פופינגט.
בדיוק, רק המטריה במקום, כאילו חבל שהיא לא מעליי. לא נורא. אז השאלתי ככה, קודם כל, האם בנוכחות מטריה, אפשר להיכנס
להיריון
רגיל?
תראי, עקרונית כן. זה צריכים אבל לדבר עם הגניקולוג, כי זה יכול להיות הריון עם סיכון קטן. אבל הסיכון מהו? הסיכון הוא בגלל הקרישיות יתר שהייתה, או תופעות של קרישיות, כי מה שקרה לך קרה בהיריון, נכון?
נכון.
אחרי ההיריון, נו כן. אז נכון. לכן צריכים לראות, אולי בכל זאת בזמן ההיריון, יוסיפו לך איזה מדלל חלש, כן, ולא לא קלקסן, שזאת זריקה שלוקחים כל יום, אלא אולי איזה כדור, אולי יעקבו, אבל זה, לא, זה צריך להיות הריון עם השגחה, יתרה.
אוקיי, עכשיו לגבי המטריה, יש איזו השפעה לגבי המטריה שנמצאת?
לא, אני רק רוצה להסביר למאזינים מה זו מטריה. לפעמים יש מקור שזורק קרישים, ואם הקרישים מגיעים לוורידים, הם מגיעים דרך הוורידים, הם יכולים להגיע ללב, ובאופן תיאורטי הם יכולים גם להיזרק למוח, ויכולים לסתום כלי דם. ואז לוקחים מטריה, מה זאת מטריה? מטריה זאת מסננת. זאת מסננת שנראית כמו מטריה, כי מכניסים אותה בצנתור, ושהיא מגיעה למקום, פותחים אותה, ואז היא נפתחת, נתקעת ונתפסת בתוך כלי הדם, בתוך העורק, ולמעשה זה כאילו ששתלו שם המסננת, ואם מגיעים טרומבוסים, אם מגיעים קרישים קטנים, הם נתקעים באותה מסננת ולא ממשיכים לזרום הלאה. אז זהו, זה כל העניין.
נכון. אז
זהו.
שאלתי,
כן.
המשך השאלה היא, האם במהלך חיי אני אמורה לבדוק מה קורה עם המטריה הזאת, יש צורך?
יש צורך להיות במעקב באופן קבוע, לא בגלל, גם בגלל המטריה וגם בגלל שיש לך, שהייתה לך תופעה של קרישיות יתר מצד אחד וגן של המופיליה מצד שני, אז כדאי להיות במעקב ולעשות תפקודי קרישה מדי פעם ולראות מה המצב ולראות אם בסך הכל בטוטל את נוטה יותר לקרישיות יתר או נוטה יותר לתת קרישיות, כי, okay. כי ההתייחסות היא אחרת, ומה שלא יהיה, את מגיעה לבית חולים, את מגיעה לניתוח, בעתיד, חס וחלילה, אבל צריך לקחת בחשבון, את מגיעה לקבל תרופה חדשה, שלחלק מהתרופות יש השפעה על, 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 על מחזור הדם ועל התנהגות הדם, את צריכה לידע את הרופא במה שיש לך.
אוקיי, זה בדיוק מה שמוביל אותי לשאלה הבאה.
בבקשה.
ביצעתי
היסטרוסקופיה אבחנתית. היסטרוסקופיה אבחנתית. היסטרוסקופיה זה בדיקת רחם אבחנתית, מכניסים סיב אופטי דק דק לתוך הרחם, ומסתכלים בו, מסתכלים לראות ברחם אם ישנה איזה בעיה, אם ישנם גושים, אם ישנם אירוזיות, בעיות של כלי, של רירית, אם יש מיומות, בדיקה, כן.
עכשיו, הבדיקה כשלעצמה נעשתה כמובן ללא הרדמה, ובאמת כשלעצמה היא באמת לא הייתה נוראית.
כן.
מה שכן, הייתי נורא נורא לחוצה, מה שגרם לדופק שלי...
לעלות.
לעלות במכפלות מטורפות ועם הרבה פעימות מוקדמות, וביקשתי מהצוות, בבקשה, תסיימו רק תוציא אותי, אני מבטיחה לכם שהכל פיקס, הם כמובן לא רצו לשחרר עם דופק כזה גבוה, אבל אמרתי לכם, תוציא אותי. אמרו לי, לא, אבל תבדקי, זה נראה לנו מוזר שהדופק הזה גבוה, וככה זה הכניס אותי למחשבות עם עצמי, כי באמת כשקמתי הכל היה בסדר. פשוט הסיטואציה עצמה, לא ממש יכולתי להכיל אותה.
את מכירה את עצמך, ואת יודעת שכשאת נלחצת, הדופק עולה. נכון?
לחלוטין כן.
נו, זהו, ואת אמרת להם, תוציאו אותי והכל יסתדר. הוציאו אותך והכל הסתדר, הם מצידם צודקים, אמרו אנחנו רוצים להשגיח עלייך, כלומר אני לא יודע איפה עשו לך את זה, אבל עשו לך את זה במקום טוב, עם רמה רפואית גבוהה, שאומרים את תחכי עוד קצת, אנחנו נשגיח עלייך עוד קצת, וכשאנחנו נגיד לך שאנחנו נהיה רגועים, נרגיע אותך עוד יותר ותלכי הביתה, מצוין.
אוקיי. שיכולה לגרום לדופק לעלות, או שזה פשוט כנראה אני עם עצמי.
תראי, לפעמים גירוי של כאב, או גירוי של אי-נוחות, מכניס ללחץ. כשאומרים לאדם שעושים לו בדיקה בלי הרדמה, זה מפחיד אותו, וזה פחד. פחד גורם להפרשת אדרנלין, פחד גורם להפרשת קורטיזון, אדרנלין מעלה לחץ דם, אדרנלין מעלה דופק. כלומר, זאת תגובה נורמלית. עכשיו, הבדיקה הזאת היא בדיקה שהרבה פעמים עושים אותה בלי הרדמה, כי יחסית סך הכל היא לא כואבת. כן, מכניסים סיב מאוד מאוד דק עם מצלמה בקצה ובתאורה, ומכנסים ומסתכלים, וזה מאוד מאוד דק ומאוד מאוד קטן ומאוד מאוד עדין, כך ש... אבל הפחד והלחץ והסטרס...
זה נעשה בחדר ניתוח, כל
ההכנה
כאילו לניתוח, אוטומטית זה
הכניס
אותי
נכון, כי עושים את זה בתנאים סטרילים, ועוד לא רוצים, אף אחד לא רוצה להכניס לך זיהום לרחם, אז עושים את זה בתנאים סטרילים. למרות שהיום, חלק גדול מהיסטרוסקופיות נעשות במרפאה של הרופא. גם במרפאה של הרופא אפשר לעשות תנאים סטרילים.
אוקיי, טוב לדעת. מה שמוביל אותי להמשך, שאני אמורה לבצע עכשיו את זה בהרדמה ולקרות פוליפים.
אוקיי.
השאלה היא, לגבי הקרישיות, האם לאחר פרוצדורה כזאת, אני אמורה לקבל מדללי דם, או שבמצב כזה אין צורך?
לא, מדללי דם ודאי את לא אמורה לקבל.
אוקיי.
כי אחרי פעולה של קריטת מיומה, או פוליפים, אז יכול להיות באופן תיאורטי דימום, אז אנחנו לא רוצים שיהיה דימום יתר. אבל צריך להגיד לרופאים שיש לך גן של המופיליה. עכשיו צריך לראות איזה גן זה, ועד כמה הוא... פקטור 8 ליידן.
אני חושבת, פקטור 8, כן.
אוקיי, אז מה שצריך לעשות זה לבקש מההמטולוג, להתייעץ עם המטולוג לפני שעושים את הפעולה.
אוקיי.
זהו.
בסדר גמור.
שיהיה בשעה טובה.
תודה רבה לך.
כל טוב, כל
שבת
טוב.
שבת שלום, ביי ביי.
שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום. הלו?
הלו?
כן, אני איתך, אני איתך.
אני על הקו, אוקיי.
נכון, כן.
שלום, מדבר דוד. קודם כל, כן. תודה רבה על התוכנית הנפלאה, שאני מאזין לה כל שבוע.
בכיף, דוד.
אני בן 62, והסיפור שלי זה הדופק. יש לי דופק במנוחה פחות מ-50, וגם מגיע, יורד גם ל-45 לפעמים. זה, אני רואה בשעון דופק שרק בשנה...
אתה ספורטאי? אתה ספורטאי? אתה עוסק בספורט?
לא, לא עוסק בספורט. עכשיו, עשיתי...
העבודה שלך, רק שנייה, רק שנייה. העבודה שלך באיזה סוג
לא? יושבנית לגמרי.
יושבנית. ואת המדרגות אתה עולה ברגל או במעלית?
אני גר בקומה ראשונה.
אז אין בעיה, כן. אוקיי.
עכשיו, באק"ג שעשיתי ממש לפני כמה שבועיים, אני רואה שמופיע לי שיש לי חסם הולכה AV כן. בלוק מדרגה ראשונה.
כן.
חסם הולכה,
כן, כן.
ורציתי לדעת מה זה, לא, מה לא. זה אומר.
תראה, זה לא אומר הרבה. זה דבר שכנראה יש לך אותו הרבה זמן, וזה אוקיי. בעיקר, זה בעיקר במנוחה. אני מניח שהדופק שלך יורד בעיקר בלילה או כשאתה ישן, אם יש לך שעון דופק, נכון?
כן, או שתם אני, או שתם שאני יושב, לא דווקא לא משתמש בשינה, אבל כשאני יושב לראות טלוויזיה, אני רואה שזה יורד פחות מ-50.
עכשיו, אתה מרגיש, עכשיו, אם זה פחות מ-50, אם זה פחות מ-40, זה פחות טוב. אם זה פחות מ-50, בין 40 ל-50, אתה רזה.
אני רגיל, כן. לא רגיל.
לא רגיל ולא שמן.
נכון.
תראה, מה שאני הייתי...
זה אי ספיקה?
לא, 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 זה לא אי ספיקה, ממש לא.
אוקיי.
הלב שלך בספיקה מצוינת. זה פשוט הפרעה, תראה, ללב שלנו יש קוצב לב טבעי.
כן.
שבסוגריים אני אומר שכשהוא נפגע, אז אנחנו משתילים קוצב לב חיצוני.
אוקיי.
עכשיו, קוצב הלב הזה הוא אחראי על הדופק שלנו. לפעמים הוא פועל בצורה לא הכי טובה, ואז הוא יכול לפעול או לתת דפיקות מהירות יותר, או לתת דפיקות איטיות יותר. Okay. מתחת לרמה מסוימת, לאיטיות מסוימת, זה יכול להיות מסוכן, ולגרום לסחרחורות, ולגרום להתעלפויות, ולכן, מה שתכף אני אגיד לך בשורה האחרונה, כדאי לגשת לרופא ולבקש שישלח אותך לבצע הולטר לב, שיוכלו okay. לראות את קצב הלב שלך במשך 24 שעות, גם בשינה, גם בלילה, ולראות okay. אם זה לא יורד, אם זה יורד מתחת ל-40, אז יכול להיות שיחשבו, בין כמה אתה אמרת לי?
62.
62, זהו שלא אמרת לי. אז יחשבו אולי, אם זה יורד מאוד מאוד נמוך, במחשבה אולי להשתיל לך קוצב לב מתישהו. עכשיו, כשיש דופק מהיר מאוד, אז קוצב לב כבר לא עוזר, כי קוצב לב יכול okay. לעזור כשיש דופק איטי, לא שיש דופק מהיר מדי. זה
למה, זה נקרא, למה זה נקרא חסם הולכה? מה הכוונה חסם
כי יש, הולכה? כי הקוצב התקין הוא קוצב בקצב מסוים, שבדרך כלל הוא בין 60 ל-80, ויש לו מנגנון שאנחנו צריכים יותר דם, הוא עובד יותר מהר, וכשאנחנו ישנים ונחים, הוא עובד יותר לאט. עכשיו, אצל ספורטאים, בדרך כלל, בגלל שהם רגילים לעבוד על טורים גבוהים, אני משתמש במושג של רכב, אז הדופק שלהם בדרך כלל יותר נמוך. עכשיו, אצלך יש חסימה מסוימת באותה מערכת חשמלית שקוצבת את הלב. ולכן זה נקרא AV בלוק. לא משנה, זהו. ברור?
עכשיו, יש גם, כתוב גם RBBB, complete.
כן. Right bundle branch block. Complete right bundle branch block.
נכון.
זה אחד מהצירים, מהצרורות. כן? שעוקפים את של הקוצב הזה, אחד מחוטי החשמל, אצלך הוא חסום.
ולכן,
בדיוק, אתה צריך חשמלאי, והיום יש פיזיולוגיה של לב, היום בלב, בקרדיולוגיה, ברפואת לב, יש התמחות בהפרעות קצב, והבעיה שיש לך היא בעיה שניתנת לטיפול, אבל אתה צריך לקבוע פגישה עם רופא קרדיולוג, שהוא קרדיולוג שעוסק בהפרעות קצב. ובמקביל לבקש לפני כן מרופא המשפחה שיפנה אותך להולטר לב, רצוי הולטר של 3 ימים, רצוי, ועם ההולטר הזה ללכת לקרדיולוג, ולהראות לו גם את התשובה של ההולטר, ואז הוא יחליט מה לעשות.
עכשיו, יש איזשהם מגבלות על פעילות גופנית מאומצת, אם אני עושה פעילות גופנית, אני יוצא לרכיבת אופניים מאומצת.
אם אתה, בדרך כלל שאתה עושה עבודה מאומצת, הדופק שלך עולה.
נכון.
זהו, אז אין שום בעיה. השאלה לכמה הוא מגיע?
הוא מגיע, כשאני מתאמץ ממש בנושא הרכיבה ככה מאומצת, הוא מגיע מקסימום ל-110.
אוקיי, אוקיי, זהו,
בסדר. זאת אומרת, הוא נמוך בבסיס, והוא גם לא, כשהוא עולה...
הוא לא עולה יותר מדי, בסדר.
נכון, נכון.
אתה צריך להקשיב לגוף ולא להקשיב למה דופק. אם אתה מרגיש שאתה מאוד עייף, או מרגיש שאתה מאוד מאוד חלש, עד שאתה עובר את הבירור הלבבי, תוריד טורים. כלומר, אתה...
אני לא מרגיש ככה, אני גם אין לי תופעות של חורות, או כאבי ראש בכלל.
מצוין. אבל והיה אם תרכב ויהיה לך... תעצור, אני תמיד אומר להקשיב לגוף, לא להקשיב לרופא. כלומר, כן להקשיב לרופא, אבל ברגע מסוים... מה ש... לא, 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 להרגיל, להרגיש... הגוף שלנו יודע ללמד אותנו. ואם יש לך תופעות או כאבים או משהו תוך כדי פעילות, תוריד אותה.
עכשיו, זו תופעה, החסימה הזו,
מוכרת.
זו תופעה שמקצרת חיים, זה משהו מקצר.
לא, 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 לא.
ל-120 או
ש... ל-120 אני לא יכול לחתום לך, על 119 אני חותם לך.
119.
ולאין לי בעיה לחתום לך, כשאתה תגיע ל-119, אני כבר לא אהיה פה לפרוע את הצ'ק.
ברור, טוב. כן.
אוקיי.
תודה, תודה.
כל טוב.
יום טוב.
אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר לעלות לשידור 1-900-722-103, והטלפונים שלנו, והטלפון שלנו לוואטסאפ, 054, תקנו אותי בהפקה, 054-70-103-70, את הארבע לא רשמתי. אז 054-70-103-70 לוואטסאפ. זהו, רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו.
כן,
הלו.
שלום. שלום.
שלום.
עם מי אני מדבר?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה. כן, רונית.
שמי רונית, ויש לי שאלה אליך.
רק בת כמה את, רונית?
אני בת 84.
כן, אני שומע.
יש לי למעלה מ-12 שנים חיידק איקולי בשלפוחית השתן.
כן.
שלא גורם לי לבעיות, ואנחנו חיים בשלווה ובהרמוניה ביחד. והכל בסדר, ולא קיבלתי טיפול, והכל בסדר גמור. לא מזמן הייתי בחול בספא, וכנראה נדבקתי שם, וחזרתי חזרה עם תופעות של צליבה ולא נעימות.
סליחה, אם יש לך כל הזמן את החיידק, ממה נדבקת?
אני הייתי בספא בחול, כנראה אולי זה חיידק אחר היה.
לא יכול להיות זה חיידק אחר, כן, אוקיי.
נכון, כי עשו לי תרבית ולא הייתה ברורה. אז אולי איזה חיידק אחר היה, בכל אופן, היו תופעות לא נעימות. אני דוגלת ברפואה טבעית, ולקחתי את כל הדברים הטבעיים, כמו חמוציות, ופרוביוטיקה, ושמן אורגני טבעי, פראי, וקיבלתי עוד המון דברים, ותודה לאל, זה ברוך השם עבר, והיום אני מרגישה מעולה.
אוקיי.
בבדיקת תרבית רואים את האיקולי עדיין, אבל ההרגשה שלי טובה לגמרי.
זה חבר ותיק, את אומרת.
הוא חבר מאוד ותיק.
כן.
והרופאים טוענים שאני חייבת לקחת אנטיביוטיקה, ורציתי לשאול מה דעתך, האם באמת נחוצה לקחת אנטיביוטיקה או שלא.
תראי, אם את שואלת אותי...
אנחנו חיים בהרמוניה, ואין שום בעיה.
אז זהו, אז אם את שואלת אותי כרופא שהולך by the book, כמו שאומרים, שהולך לפי הספר, יש חיידק, צריך למגר אותו. אם את שואלת אותי כרופא שלא הולך by the book, תכף אנחנו גם נדבר על משקל הרופא הסביר, אם את שואלת אותי not by the book, אז אני אומר, את חיה, יש לך את החיידק הזה 12 שנה? שיהיה עוד 12 שנה, הוא לא מפריע לך. הוא לא שורף לך, הוא לא צורב לך, הוא לא גורם לשום סימפטומים, יכול להיות שהוא בכלל מקומי, והוא לא, אין שום סימנים מפושטים שהוא מפושט, אז אין שום צורך בשום דבר. עכשיו, אם מחר יהיה זהום, יהיה לך זהום, ויהיו לך צריבות, והחיידק הזה יתגלה שהוא הגורם, לא תהיה ברירה, ויצטרכו לתת אנטיביוטיקה, אבל כל זמן שאת חיה איתו בשלום, ואין לך שום סימפטומים, לא מוכרחים לעשות שום דבר. עכשיו, את יודעת ש... אם בואי נגיד, מחר יהיה לך זיהום קשה, ואת תתבעי את אותי למשפט, על זה שאני הצעתי לך, לא, אני בכוונה הולך לקצה. על זה שאני אמרתי לך שאת יכולה לא לקחת את התרופה. נגיע לבית משפט, ויבוא השופט ויגיד, הרופא הסביר, משפט הרופא הסביר נוהג, כשיש זיהום חיידקי, לתת אנטיביוטיקה, עד שהחיידק נעלם. ועצם העובדה שאמרתי שאת יכולה לא לקבל אנטיביוטיקה, ופיתחת מחלה וסבל וצרות וזה, אני אשם. כי ה... לא, אני בכוונה, לא, אני בכוונה מקצין את העניין, כי אנחנו מדברים עכשיו על סבירות, ודווקא, כן. ושואלים, מה הקשר של רפואה לסבירות? אז אני מנסה להראות רק את הקשר הזה שלפעמים קיים, גם באספקט אפילו של בית משפט, כי מאחר והרפואה היא לא מדע מדויק, אז זה לא שחור ולבן. אז לפעמים, מה נהוג ברפואה לעשות, מה זה, מה שחייבים לעשות, אלא איך נוהג רופא סביר. אז אני, כרופא לא סביר, אומר שאם אין לך שום קליניקה, אם את חיה 12 שנה עם אותו חיידק, אם את לא סובלת משום סימפטומים, תמשיכי עוד 12 שנה, תתקשרי אליי בעוד 12 שנה, ונדבר ונחליט מחדש, נעשה החלטה מחודשת.
תודה לך, זו הייתה גם דעתי.
כן.
ואני חשבתי על זה כמוך. כן. רציתי עוד משהו.
בבקשה, 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 רונית.
כל כך הרבה דיברנו על השלווקת החוגרת.
כן.
וכל הזמן מעלים את זה. אז לי לפני שנתיים הייתה שלווקת חוגרת בצורה כן. די קשה. וזה כבר פעם שנייה, כי בצעירותי גם הייתה לי. וקיבלתי לפני שנה גם את החיסון.
את החיסון המוחלש?
החיסון לא החדש שישנו עכשיו.
לא את השינגריקס. השינגריקס זה החדש שמקבלים אותו בשתי מנות?
אז לא אותו.
אז כדאי לקבל אותו.
רציתי באמת לשאול אם אני יכולה לקבל אותו עכשיו.
כן, בפירוש כן ורצוי.
למרות... שזה שנה רק עברה.
לא, זה לא משנה, כי החיסון הישן מסתבר היום במחקרים שלא בטוח כמה זמן הנוגדנים ממשיכים, ואין שום בעיה לקבל אותו עכשיו מחדש.
אוקיי. אז אני כן. שומעת לעצתך.
כן.
ואני תמיד מקשיבה לך.
תודה רבה.
תודה לך מאוד מאוד מאוד.
תודה רונית.
תהיה לך שבת שלום.
גם כל. לך, להתראות.
תודה.
כן, ומי איתנו? הלו? כן, שלום. יש מישהו על הקו? בשקט. רק רגע אומרים לי. זהו, מי איתנו על הקו? שלום.
כן, שלום. שמי רבקה.
כן, רבקה.
ואני בת 76. כן. אבל אני מדברת בשם אחותי, יש לי אחות תאומה.
כן. שאני מנחש, אני מנחש שהיא בת 76, תקני אותי אם אני טועה.
בדיוק, נחשת נכון, נחשת נכון.
את רואה, אני גדול.
כל הכבוד.
יש לי אינטואיציות.
כן, אז לפני שש שנים התעוננה על כאבים, והלכנו...
כאבים איפה? סליחה, כאבים איפה?
בכל הגוף, בכל הגוף.
אוקיי.
אז הלכנו לרופאה, והיא קבעה שיש לה מסטמיה גרביץ.
רגע אחת. מיאסטניה גרביס לא נותנת כאבים, היא נותנת חולשת שרירים. לא כאבים
אז,
בשרירים.
אז גם היה לה כאבים וגם חולשת שרירים, כמו אוקיי. שאתה אומר.
כן.
כמו שאתה אומר, כן. וזהו, היא מטופלת בזה, מקבלת כדורים והכל. עכשיו, יש לה בעיות בהליכה. אז הלכנו ליחילוב, למרפאת הפרעות תנועה, כן. הרבה לא היה לה מה לתת. אבל, אז בקיצור, היא עברה, יש עכשיו משהו שיכולים לעשות לה, איך קוראים לזה?
פלזמה פרזיס?
ניקור מותני, ניקור מותני. אז מוצאים, היא אמרה, אז אמרתי לה, לא שמעתי מה זה, טוב, אני לא שמעתי הרבה דברים. אז היא אמרה לי, מוצאים איכות השדרה, נוזל, ורואים אם יש לה נוזל במוח, ואז עושים ניתוח. עכשיו, אז רציתי לשאול אותך, מה אתה אומר על זה? זה יכול
לעזור? תראי, אני צריך לנחש, כי האינפורמציה שאת נותנת לי היא מאוד מבלבלת. אני אגיד לך מה יכול להיות. לא, כי את נותנת לי פרטים שהם לא, תכף אני אסביר לך. יש מצב שנקרא NPH, Normal Pressure Hydrocephalus, זה מצב שבו יש הרחבה של חדרי המוח, בגלל שיש בעיה בזרימת נוזל המוח, ונוזל המוח לא זורם טוב, ומצטבר בכמות גדולה, ולוחץ על המוח. אני מדבר בצורה ציורית.
סליחה, זה מים?
זה סוג של נוזל, שנקרא נוזל המוח והשדרה, שישנו אצל כולנו. אבל אני מניח שעשו לאחותך קודם כל CT או MRI, וראו שיש לה חדרי מוח גדולים יותר.
כן.
ואם יש נכון. חדרי מוח גדולים יותר, צריכים לשלול את זה. איך שוללים את זה? מכניסים אותה לבית חולים, נותנים לה ללכת 20 מטר, מכניסים מחט לעמוד השדרה, מנקזים את הנוזלים, ונותנים לה עוד פעם ללכת 20 מטר. ורואים, אם אחרי שהוציאו לה, שאבו לה קצת נוזלים, ההליכה שלה הרבה יותר טובה. ואם רואים שההליכה שלה הרבה יותר טובה, אז... יש ניתוחון קטן שנקרא שנט, כן? מכניסים צינורית, ומנקזים את הנוזלים האלה באופן קבוע. עכשיו, אני לא בטוח שבזה היה סקינן, אבל זה הדבר היחידי...
מה שאתה אומר זה בדיוק מה שאמרה לי הרופא, כן.
זהו. עכשיו, האם יש גם ירידה קוגניטיבית לאחותך?
כן.
כן. והאם יש לה גם בריחת שתן? גם בריחת שתן?
שתן לא, אבל זיכרון, כן.
זיכרון שלה. האם היא הולכת קצת בצורת ברווז?
כן, היא הולכת עם עגלה, היא הולכת.
עם עגלה, אוקיי, אז זה מה שכדאי לעשות. כדאי לעשות את זה.
זה יכול לעזור בלהליכה?
כן, גם להליכה וגם לזיכרון.
גם
לתפקודי המוח.
אתה אומר, אז אתה כן ממליץ.
אני ממליץ על זה בכל פה, גם אני הייתי ממליץ על זה אם אני הייתי צריך להיעץ לה, כן.
אז יכול לשפר לה את ההליכה, אתה אומר.
תראי, הסיכון שבבדיקה שואף לאפס. איזו בדיקה שנוירולוג ממוצע עושה מספר פעמים בשבוע. הבדיקה הזאת מנקזת נוזלים, המצב, הסיבוך הגרוע ביותר שיכול לקרוא זה כאבי ראש, שנמשכים כמה ימים לאחר מכן, ותמיד חולפים, ותמיד חולפים. מה שנקרא פוסט-LP סינדרום, תסמונת שלאחר ניקור מותני. אם אנחנו רואים שהשיפור בהליכה הוא גדול, והשיפור במצב הוא גדול לתקופה קצרה, הניתוח הזה הוא משחרר את הלחץ הזה, זה כמו ונטיל, זה כמו שסתום עם ונטיל. מכניסים, זה לא ניתוח מוח, זה קידוח קטן במוח כדי להכניס צינורית, קודחים, מכניסים צינורית לחדר, לחדרי המוח איפה שנמצא הנוזל, ועם שסתום קטן מעבירים צינורית מתחת לאור, בתוך האור, מתחת לצוואר, לבטן, והנוזל מתנקז לחלל הבטן.
זה עושים בהרדמה מלאה?
זה עושים בהרדמה מלאה.
והניקור מותני זה הרדמה מקומית?
הרדמה מקומית.
אז אתה אומר שזה יכול לעזור.
אני אומר שזה נכון.
זה מה שהיה לה להציע לי, האמת לא היה לה מה להציע משהו אחר.
נכון, אין להציע משהו אחר.
כן. אין לה משהו אחר להציע, באיכילוב.
כן? באיכילוב מחלקה נוירולוגית נהדרת.
כן, נכון.
כן,
גם אני הולכת לשם למרפאה לזיכרון, גם אנחנו הולכים לשם. גם אין להם משהו מיוחד לתת לזיכרון. היא אמרה, היא הייתה לוקחת סרבונים אחד, והיא אמרה, תקחי שניים ליום. יש לנו תור לדצמבר.
כן, אפשר, תראי, אפשר, יש כל מיני תרגילים וכל מיני תוכנות שיכולות טיפה לחדד, אפשר לעבור לתרופות, למרות שמדובר בירידה בזיכרון שסרבונין 120 מיליגרם פעמיים ביום לא יעזור, אז ייתנו לתרופות מהמשפחה של תרופות נגד אלצהיימר, למרות שלא מדובר באלצהיימר. התרופות האלה לפעמים גם עוזרות, אבל מתחילים בסרבונין.
כן, אוקיי, טוב.
בסדר?
אז אני מודה לך מאוד, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. כן, מי איתנו, הלו?
הלו?
שלום.
שלום. שמי רבקה, בת 70.
כן.
מה שרציתי לברר, זה דבר אחד, זה קודם כל לגבי חורים שמדממים.
כן.
האם... הרופא קבע שזה כבר יכול להיות מיועד לניתוח, אבל אין שום כאבים. האם צריך לרוץ מהר לעשות ניתוח?
לא. אם הדחורים לא קורה, אם אין כאב ואין סבל, לא צריכים לעשות, אפשר לעשות טיפולים מקומיים שלפעמים הם עוזרים. יש נרות, יש משכות, יש שינוי תזונה, לדאוג שלא תהיה עצירות ושלא יהיו שלשולים, להוריד מהדיאטה, לחלוטין, את הסולניים, כלומר, לא לאכול חצילים, לא לאכול עגבניות, לא לאכול פלפל, לאכול פחות תפוחי אדמה, לדאוג שיהיו הרבה סיבים באוכל, שהצועה תהיה רכה, ולמרוח משכות, ולנסות ללכת, לא לשבת כל היום.
לא, זה דווקא...
כן, זהו, ובמקום לנגב, לשטוף, לפעמים אמבטיות ישיבה יכולות לעזור, ויש גם אפשרות לסתום את זה עם לייזר, יש שיטות אחרות, אבל את שומעת את האות ברקע, ואנחנו צריכים לסיים, רבקה.
אוקיי, תודה רבה לך.
בבקשה. זהו, רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו, לא לפני שנודה למאירה פרץ, עורכת התוכנית, לשני רומנו המפיקה, למיכל קדוש, אחראית על הדיגיטל, לעמיתי דואק, שאחראי על הלייב, תודה מיוחדת לאיציק אהרון, אחראי על השדור ב-103 FM, ולאמג'ד בדר ב-104.5 FM. מי שרוצה לעלות לשידור בשעה השנייה, הטלפונים שלנו 1-900-722-103, תקשרו למאירה ולשני, הן מחכות לשיחות שלכם, ובעוד כמה דקות אחרי החדשות והפרסומות, אני חוזר אליכם, תשארו איתנו. We'll be right back.
אתם מאזינים ל פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.
כאן רפי קרסו, ואני איתכם על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שתבחרו, אני כאן איתכם. אז איתי אותו צוות נהדר, עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, אחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, האחראי על הלייף עמיתי דואק, האחראי על השידור ב-103 FM איציק אהרון וב-104.5 FM אמג'ד בדר, והטלפונים למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ווואטסאפים ניתן לשלוח ל-054-70-103-70, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו.
היי, שלום דוקטור.
שלום וברכה.
שלום, מה שלומך, דוקטור?
ברוך השם, יום-יום, הכל טוב.
יופי, תודה לך.
כן, כן.
דוקטור, אני בת 60.
איך קוראים לך, או איך נקרא לך?
אני רחל.
כן, רחל, אני איתך.
אני בת 60. כן. ויש לי כבר צוואר אדום כבר כמעט שנה.
מה זה צוואר אדום? סמוק כזה?
כן, אדום כזה בצוואר, והיא גם מתכווץ לי כזה.
מתכווץ כי את בת 60. זה מה שנקרא באזור העליון של הצוואר, בדקולטה. וזה האזור שיותר חשוף לשמש, והאזור הזה בדרך כלל מתכמת יותר מהר. בפנים מופיעים קמטים, ובבית החזה העליון מופיעים קמטוטים. ולפעמים בגלל השיזוף ובגלל רגישות לאור ובגלל דברים אחרים, זה נעשה אדום. האם זה שורף לך או זה כואב לך במיוחד?
אמת, לא שורף, לא כואב, לא.
לא כואב ולא שורף.
לא שורף, רק אדום כזה, לא אסתטי כזה.
תראי, אני לא רואה את זה, זאת איזה החיסרון של תוכנית רדיו, שאני לא יכול לראות על מה את מדברת.
כן.
לא נראה לי שזה משהו רציני. לא נראה לי שזה משהו מסוכן. ולכן מה שאני מציע, בהזדמנות שאת תצא לרופאה, לא ללכת במיוחד, אבל בהזדמנות שאת הולכת לרופאה, תראי לה את זה ותשאלי את דעתה, לרופא או לרופאת המשפחה. אבל מה את אומרת?
הייתי אצל הרופא.
והוא הרגיע, הרגיע אותך ומלך זה שום דבר, נכון?
כן.
נו, אז זה שום דבר, כך זה קורה.
כן, אבל זה לא יעלה מהאדום הזה אי פעם.
אם את לא תהיי בשמש, בכלל...
אני נחשפת, נכון, אני נחשפת הרבה לשמש.
זהו, אז אם את לא תהיי בשמש, או אם תלכי עם צווארון ארוך, גם כשאת בשמש,
כן.
אז זה לא יהיה אדום. בחורף הבא, בקיץ הבא, זה לא יהיה אדום.
אה, הבנתי, לחסות את הצוואר.
כן, לחסות את הצוואר, ללכת עם, או עם גולף, או עם, עם צווארון גבוה, כמו בטישרט, ממש עד הצוואר למעלה,
כן.
שזה לא יהיה חשוף לשמש, למרוח על זה קצת קרם לחוט, מדי פעם.
קרם לחוט של מה, של הפנים?
אותו קרם של פנים, כן.
לחוט, כן,
אפילו, אפילו ניבה או ולווטה או כל קרם או כל הקרמים הפשוטים ביותר, לא צריכים למרוח קרמים יקרים.
הבנתי, אפילו קרם של ידיים אפשר למרוח, אתה אומר?
אפילו קרם של ידיים, תראי, כל הקרמים זה אותם קרמים, ההבדלים הם הבדלים קטנים. אבל אם היו מוכרים קרם רגיל, אז כולם היו קונים קרם אחד. אבל אם יש קרם לעיניים, וקרם לשפתיים, וקרם ללחיים, וקרם לחזה, וקרם סליחה לתחת, אז, כל, אז קונים הרבה קרמים.
נכון, נכון.
זהו.
צודק, נכון. יפה. בסדר, ויש לי עוד שאלה קטנה.
בבקשה, בבקשה.
כן. למה הכתף שלי כואב? אני, כמובן שאני סקרתית.
למה,
שלי...
למה כמובן? יש, למה כמובן? יש כאלה שהם לא סקרתיים. לא, לא, אני לא כולם סקרתיים. לא, זה לא שייך. הכתף כואבת, כואבת כי את בת 60, בגיל 60 להרבה מאוד אנשים, בעיקר אנשים שסוחבים דברים, סוחבים סלים מהסופרמרקט,
נכון.
עושים פעילויות, אז יש להם קרעים חלקיים או קרעים שלמים בגידים, וזה לפעמים כואב, אפשר לבקש קצת פיזיותרפיה בקופת חולים, אפשר לעשות מסאז' עם קרמים כמו וולטרן או משהו כזה עם קרם לכתף,
כן.
לעשות פעילות גופנית, להזיז את הכתף כדי שתהיה תנועתיות,
כן.
וזה יעבור וזה יחזור.
הבנתי, אני לוקחת כדור כתפלן, זה בסדר?
זה בסדר, אבל תקחי כמה שפחות את הכדור הזה.
למה?
למה? כי זה כדור שהוא ממשפחה של כדורים שיותר משבוע ברצף לא כדאי לקחת אותו.
הבנתי.
כל הכדורים האלה הכי טוב לקחת, אני תמיד אומר, אקמול ואופטלגין.
יותר טוב מהכדורים האלה.
יותר טוב וזה עוזר אותו דבר. עכשיו רק במקרה שהרופא אומר ונותן, בדרך כלל הרופאים נותנים קופסה אחת ולא חוזרים אליה. בקופסה יש 10 כדורים, נדמה לי.
נכון, נכון.
זהו, אז זה הכמות שמותר לקחת.
כן, הבנתי. ולמרוח עם, עם זה, עם משחה.
כן, וולטרן, או...
כן,
יש
כן.
כמה סוגים של משחות, כן.
כן.
אפשר גם לעשות מסאז' קצת עם שמן זית. אפשר גם, או עם ערק, תלוי מאיזה תפוצה את. אפשר לעשות, לשים על זה קרית מחממת קצת, אם זה מאוד מאוד כואב. זה בדרך כלל כואב יותר במיזוג אוויר. אז זהו, לא, לא להתייחס, זה דבר שיש
אותי. אבל, אבל לעשות... בעיקר בלילה.
בשעה 4 לפנות בוקר את מתעוררת עם זה.
נכון.
כן, בסדר גמור, לא לדאוג.
בסדר, תודה רבה, תודה.
כמה שפחות תרופות יותר טוב.
כן, נכון, תהיה בריא, כל
הכל. כל טוב, רחל, כל טוב.
תהיה בריא, כל... תודה רבה, דוקטור.
טוב, בבקשה, בבקשה. שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
זה אני, יופי.
זאת את, כן.
כן, אחת מאלפי, או יותר מאלפי מהרצות שלך.
תודה רבה, תודה.
כל יום שישי. תודה רבה. אם אתה רוצה קצת לחייך. אז כן. אם אני מפספסת שעה אחת, אז המטפלת שלי צועקת, שוש, קרסו.
אז יש לך מטפלת שאני צריך לשלוח לצ'ק. רק שלא תשמע, כי יתבקש ממך את הכסף. ואני מציע לך לשמוע אותי גם ביום שני בשעה 10 בלילה, אם את לא נרדמת.
ב-10 בלילה אני כבר לא כל כך מרוכזת.
לא צריכים להיות מרוכזים, זה לא תוכנית.
אני הולכת בדרך כלל לישון בסביבות 10:30. אם אתה תשמע בת כמה אני אהיה, אז אתה תבין.
אז בואי תספרי לי, אף אחד לא שומע אותנו בסוד.
אני בת 92.
איי, איזה יופי.
יופי.
לא, אני מוכרח להגיד לך, את נשמעת לי, היית שואלת, היו שואלים אותי, הייתי אומר, 40, 42.
את הפזמון הזה אני שומעת מכולם.
זה סימן שזה נכון, סימן שזה נכון. אני סתם לא מחמיא.
תודה רבה.
בבקשה.
אבל
כמובן שבגיל הזה יש הרבה בעיות.
נכון.
ויש לי בעיה, יש לי שתי בעיות שהן הרבה שנים, זאת אומרת, שינה,
כן.
ונרופתיה.
יש לך סוכרת?
לא, אין לי כלום, הבדיקות שלי כולם בסדר.
כן.
אני לוקחת תרופות, נתחיל בליריקה.
כמה ליריקה את לוקחת?
עד עכשיו לקחתי 150 פעמיים. אחר כך הרופא אמר, טוב, נו, תקחי גם בצהריים. כי מהצהריים עד הערב זה לא מספיק. אז הוא אמר לי, בצהריים תקחי עוד 75.
כן, יכול להיות שכדאי את ה-75 לנסות לקחת בלילה, ואז זה ישפיע גם למחורת היום, יכול להיות, צריך לנסות ולראות, ואז גם תשני יותר טוב בלילה, כי הליריקה קצת מעייפת.
טוב, אני עשיתי כבר הכל, כן. ומה שאני לוקחת עוד, זה אמביאן בשביל
לשון. אמביאן, כמה? 12.5 או
6.25? 6.25, אמרו לסקנים לא יותר.
כן, אבל את לא סקנה.
כן, אבל פעם ניסיתי לקחת
12.5, ומה קרה?
בבוקר הייתי מטושטשת.
אוקיי, בסדר.
וזה לא, לא מתאים.
לא, בוודאי שלא.
כן, אז אני לוקחת גם טרמדקס. וזו כן. הבעיה.
למה זאת בעיה?
כי אני מחפש משהו נגד כאבים. רגע, סליחה, אני גם לוקחת קנאביס.
אוקיי, בסדר. אז למה טרמדקס זה בעיה?
אני יודעת שקורה איזה כדור, לא לקחת את התקופה הארוכה.
לא, 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 לא. עם טרמדקס אין בעיה.
אבל יש טרמדקס 100.
יש טרמדקס בטיפות. יש טרמדקס 50 מיליגרם בכדורי מציצה. פלשטאב. יש טרמדקס 100 רגיל. יש טרמדקס, מה שנקרא OD, שלוקחים אחד ביום, של 100 מיליגרם, של 200 מיליגרם ושל 300 מיליגרם. ויש... לא, לא, רק רגע, רק רגע. אני אומר לך מה יש. תני לי רק רגע. יש כדורי מציצה שמשפיעים לתקופה יחסית קצרה, שנקראים טרמדקס פלשטאב, שהם 50 מיליגרם. יש טרמדקס של 100 מיליגרם רגיל. עכשיו, יש טרמדקס שמשפיע שהוא long acting, שמשפיע על כל היום, שנקרא OD, once daily, וזה יש 100 מיליגרם, 200 מיליגרם ו-300 מיליגרם. עכשיו, יש גם כדור אחר, שנקרא זלדיאר, שהוא שילוב של טרמדול או טרמדקס עם אקמול.
אקמול. ניסיתי כבר את הכל. זלדיאר לא עזר לי.
כן. אז תקחי את הטרמדקס OD של 200.
התחלתי קודם עם הכדור של 100.
האודי או הרגיל?
הרגיל.
אוקיי.
אז אחר כך הרופא נתן לי גם את ה-slow release, את המתי.
את האודי, כן.
כן.
מתי כואב לך הכי הרבה? מתי השעות שכואב לך הכי הרבה?
בין כדור אחד לשני.
שזה מתי במשך היום?
אם אני לוקחת את הליריקה, דקל בבוקר,
כן.
שמונה. בצהריים עדיין בסדר, אבל מיד אחרי צהריים אני כבר מתחילה להרגיש, אתה לא מבין מה, לפעמים אני מרגישה כאילו מישהו מבשל לי בתוך הרגליים.
כן, אני יודע, אני מכיר, אני לא מכיר את זה לשמחתי באופן אישי, אבל אני מכיר את זה מהפציינטים שלי.
כן, זה כאבים באמת לא נסבלים לפעמים. זה התחיל לי לפני המון שנים, בקצות הרגליים... ממש למטה ולא הבנתי כלום. מה זה, בעלי זכרונו לברכה, היה מתכסה עם הפוך, ואני
התעורר. הייתי עם הרגליים למעלה, עם הרגליים מחוץ לשמחה.
בדיוק, לא הבנתי מה זה. רגליים קרוב. אבל זה עבר והגיע שתי הרגליים, וברגל שמאל זה עיקר, ואני חושבת שזה גם כבר לפעמים בשד. טוב, מה שקראתי שלא כל כך רצוי לקחת את הטרמדקס עם האמביאן.
תראי, אני רוצה... דעתי היא שאני במצבך, עם הנוירופתיה שיש לך, כן. ועם הגיל שלך, הייתי אומר, תבדקי מה עוזר לך, לא תבדקי מה אומרים שרצוי. אם את רואה שזה מקל עלייך, שאת לוקחת את זה, תקחי את זה.
אני עושה המון ניסיונות, התחלתי לקחת קודם את המאה עם האמביאן.
כן. אני הייתי לוקח, הייתי עושה ככה, תנסי לעשות ככה, לקחת 100 בצהריים, לפני שמתחילים לך הכאבים אחר הצהריים, את אומרת שהכאבים מתחילים לך אחר הצהריים בדרך כלל. אז אני הייתי...
בבוקר אני לא יודעת, כן, לוקחת ליריקה, זה לא...
אוקיי, אז קחי בבוקר ליריקה, בצהריים תקחי טרמדקס אחד של 100, ואת יכולה לפני השנה להוסיף עוד טרמדקס אחד של 100. ואז אמנם זה אחד ביום, אבל יש גם טרמדקס אחד ביום של 200. אז אפשר לקחת אחד בבוקר ואחד בצהריים, בערב. כן, סליחה, זה אחד. יש. כן, זהו. ולנסות את זה, הכל זה עניין של ניסוי וטעייה.
זה בדיוק מה שאני עושה, וזה מצוין. דיברת גם עם הרופא. אבל אני חושבת שהבעיה שלי, ליריקה עוד לא עוזרת לי 12 שעות.
אוקיי, אז תפצי, אז באמת תעשי מה שהרופא אמר ובצדק, לנסות...
אותו דבר מה שאתה אומר, ניסיון ותהיה. אז אני התחלתי לקחת בצהריים את ה-75, מה עדיף לקחת? לנסות במקומו בצהריים?
לא, אם זה עוזר לך, זה טוב. תנסי לקחת את זה כמה זמן, ותראי אם זה עוזר לך, ואם זה עוזר לך, זה טוב.
זה עוזר עד שהכדור הליריקה הבא הוא בשמון בערב.
אוקיי, אז מה את צריכה יותר? אז זה בסדר, את מכוסה.
אבל מה עושים בלילה כשלא נרדמים?
אז תעלי את הקנאביס, כמה קנאביס את לוקחת?
אני לא יודעת אם הוא עוזר לי בכלל.
אבל איזה קנאביס? לא, אבל איזה קנאביס את לוקחת? את יודעת כמה THC וכמה CBD?
בטח שאני יודעת.
כמה THC, כמה זה T, כמה ו-C, כמה?
T1 ו... 28
C. לא, אז תבקשי שיחליפו לך את זה ל-T3 C20.
T3 ו-C20?
ללילה.
טוב.
לנסות ולראות.
T3 ו-C20 ללילה.
כן.
אבל את הקנאביס אני לוקחת 3 פעמים ביום.
אז ייתנו לך את מה שאת מקבלת לבוקר ולצהריים, וללילה ייתנו לך כמה גרם את מקבלת.
28.
לא, כמה גרם? גרם נותנים או 10 או 20 או 30.
זה היה 10 ועכשיו 28.
לא יכול להיות 38. יכול להיות 30. אז תבקשי שיתנו לך 20 ליום, ואז 10 ללילה. 10 יהיה T3C20, ו-20 גרם יהיה T1, C28, אם זה מה שאת מקבלת.
אז רק ללילה T3,
C20.
כן. יופי. ומה אני עושה עם האמביאן והטרמדקס?
ממשיכה בינתיים ורואה, משחקת עם המינונים, אין פה חוכמות, צריך פשוט, הכל זה עניין של ניסוי ותהייה.
כן, אבל אני מפחדת לקחת יותר, כמובן שיותר טוב ה-20. הטרמדקס 20.
אין טרמדקס, 200.
200, סליחה.
תראי, זה מה שאני יכול להציע לך, רק לנסות ולראות.
טוב, זה לא מסוכן
לקודם מדי. תנסי ותראי, הכי הרבה ביום, יש לך מטפלת, תגידי לה בבוקר שאני קמה, תהי לידי שאני קמה, ותראי אם את לא מטושטשת, אני קשה לי לדעת ולהגיד לך. אני גם לא יכול להיות הרופא שלך ולהציע לך במינונים מדויקים. אני אומר לך הנחיות כלליות. ואלה הנחיות הכלליות.
גם הרופא אמר לי.
טוב, אנחנו חייבים ברשות.
אני יכולה להגיד לך אבל מילה טובה.
כן, בבקשה.
אתה אדם מקסים ואתה עוזר לאנשים בדברים כל כך חשובים ובהמון סבלנות.
תודה רבה לך, תודה. תודה רבה, תודה. כן, ומי איתנו? הלו?
שלום.
וברכה. כן, אני שומע אותך. שלום וברכה.
אני רוצה לדבר לגבי אבא שלי, הוא בן 84.
כן.
היה לו חסימת מעיים, הוא עבר ניתוח כריתת מעי גס ימני.
כן.
כתוצאה מזה היה לו סטומה, ולפני חודשיים הוא עבר ניתוח לסגירת הסטומה,
למה בגיל 84 סגרו לו את הסטומה? למה לא השאירו אותו? זה הוא ביקש? זה הפריע לו מאוד?
כן, זה מאוד משהו שהיה מורכב ולא פשוט, כן.
אוקיי, בסדר. אבל עכשיו, החסימת מעיים הייתה, אני מניח, בגלל גידול.
כן, כן.
אוקיי, בסדר, כן.
גידול. אז זהו, כתוצאה מכך נוצר בקע בטני.
כן, לכן אני לא אוהב ניתוחי תיקון בגיל 84.
למרות ש... ולכתחילה לא היה צריך לעשות...
לא, 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 זה אני לא אומר, זה אני לא... לא, את הסטומה בטח שהיה צריך לעשות. סטומה, אני רק אגיד למאזינים, סטומה זה פתח בבטן שדרכו מוציאים את המעי, כדי גם לאפשר החלמה למעיים, וגם כדי שיותר קל לשלוט על זה, ואז המעיים, הצועה, לא יוצא דרך פי הטבעת, אלא יוצא דרך אותו פתח בדופן הבטן, ויש שקיות מיוחדות שמדביקים אותם ומלחיצים אותם, ומסתגלים לזה, יש אנשים שחיים עם זה כל החיים, וחיים ארוכים, וזה פתרון טוב.
זה היה מאוד לא פשוט, כן.
עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, מה את אמרת ש...
לא, אני אומרת, עכשיו הוא בא לביקורת, והרופא אמר שנוצר בקע בטני, אין לו כאבים, זה בליטה בצלקת, אני לא יודעת מה זה אומר, כתוב שם גם בדף, ללא אירועי כליה.
אני הייתי... כן. אני הייתי מסתפק בחגורת בטן, ולא הייתי הולך לניתוח נוסף.
זהו, זה מה שאני מתייעצת איתך, השאלה אם באמת, הוא אמר שמבחינתו זה לא דחוף, יש לנו תור כרגע בשבוע הבא לבדוק, כי מבחינת אבא שלי זה גם לא כל כך אסתטי, הוא מאוד מציק לו איך שזה נראה.
לכן אני מציע ללכת עם חגורת בטן, שגם גם מחזיק את הבטן, גם אורז אותו, וגם לא רואים את הבליטה.
אז זה משהו ש... כמה זמן נגיד אפשר ככה להיות, וזה משהו שיכול להיעלם, או משהו
לא,
שיכול...
לא, להיעלם זה לא יכול. להיעלם זה לא יכול.
או להוריד את הבליטה, או משהו שאתה...
להוריד את הבליטה זה בניתוח, ולשים רשת מתחת. זה ניתוח.
רגע, אבא שלי רוצה לומר כמה דברים, כן.
בבקשה.
שלום לך, אדוני פרופסור.
שלום וברכה.
אני רציתי לדעת מה הניתוח הזה, זה מסובך ב... זה קל, זה קשה.
זה ניתוח הרבה הרבה יותר קל מהניתוחים שעברת עד עכשיו.
כן.
הרבה יותר קל משני הניתוחים שעברת עד עכשיו. אבל זה ניתוח, כן. ואתה בן 84, וזאת הרדמה כללית. אז כן.
זה הרדמה כללית
והרדמה המקומית. לא, הרדמה, לדעתי, אם זה בבטן, ואם זה בבטן, זה בבטן העליונה או התחתונה?
עליונה.
תראה, יכול להיות שאפשר לעשות את זה גם בניתוח לפרוסקופי, זה צריך לשאול את הכירורג, אני לא יודע. זה צריכים לשאול את הכירורג, אבל מה שלא יהיה, גם ניתוח פתוח. ניתוח פתוח לפעמים אפשר לעשות, אם זה נמוך בהרדמה אפידורלית, אבל ניתוח לפרוסקופי, דרך לא פתוח, חייבים לעשות בהרדמה כללית.
טוב, זה הם
יקבעו, לא אני. כן, לא, לא, אני כבר אומר לך. ניתוח לפרוסקופי עושים בהרדמה כללית.
אני מבין.
כן, כן.
ראינו לעשות את
הניתוח,
או לא?
כשאתם מדברים שניכם ביחד, זה כמו בטלוויזיה שמדברים ארבעה, אני לא מבין כלום.
זה כמו בכנסת.
לא, בכנסת מדברים שמונה ביחד. זה במקרה הטוב.
טוב.
אם הם לא צועקים, ואם הם לא מדברים לא יפה.
אתה יכול להגיד לי בבקשה על הערכה כמה ימי השפדה, אשפוז יש לי שם?
תשמע, אם זה ניתוח לפרוסקופי, אם זה עניין שיכול להיות יומיים שלושה, בהנחה שהכל עובר בסדר.
כן.
אבל אתה יודע, לכל אחד יש קצב החלמה משלו. אני מניח שאם עברת שני ניתוחים גדולים, אתה אדם בריא, אחרת לא היו עושים לך את הניתוחים האלה.
נכון, נכון.
אז אתה אדם בריא.
ברוך השם, אני בריא, כן.
כן, אז זהו, אז מה שאני הייתי עושה, זה הייתי מחליט לבד, אם אתה מוכרח את הניתוח, תנסה לא אולי ללכת עם חגורת בטן שלא לוחצת יותר מדי, ותראה איך אתה מרגיש. אבל,
תשמע, אדוני, זה מאוד לא סטטי, זה מאוד...
אבל תגיד לי, אתה הולך לתפוס חתיכות בחוף
לא,
הים?
לא,
באמת.
לא סטטי.
תקשיב לי... תקשיב לי, תעשה שם, תעשה בלורית, תתגלח יפה, תשים אפטר שייב, תהיה אסתטי. אם מישהי תרדוף אחריך, היא לא תשים לב אם יש בליטה בבטן, אם אין בליטה בבטן.
אז זהו, אולי הוא יגלה לבד, אני לא יודע.
בסדר, זה כבר לא תלוי בי, זה תלוי בך.
טוב, תודה רבה לך.
טוב, תהיה בריא, הרבה בריאות.
שבת שלום וכל
טוב. שבת שלום, מוכרחים לצחוק לפעמים. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
הלו, שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
תודה רבה שהעלית אותי, אתה תמיד תמיד עוזר לי.
זה צריכים להודות לשני ולמאירה.
כן, אבל אתה עוזר לי, אני עושה מה שאתה אומר. שמי לאה, אני בת 61.
כן.
יש לי שתי שאלות. נתחיל עם זה שאני צריכה לעשות קולונוסקופיה, גם בגלל סיפור משפחתי, גם בגלל שיש לי בעיות במערכת עיכול, גם בגלל שאני עכשיו אנמית, וגם כי לפני 8 שנים עשיתי פעם אחרונה ומצאו פוליפים.
נו, אז אין שום סיבה לא לעשות, ואת חייבת לעשות את זה אתמול.
לא, אבל נכון, אבל יש כן סיבה, שאני לא יכולה לעשות את ההכנה. אני פעמיים הגעתי לחדר מיון עם איבוד מלחים. ממש מצב מסכן חיים, הייתי מאושפזת 3 ימים.
תמיד השתמשו באותו חומר? נתנו לך חומר?
לא, אז עכשיו פעם, נתנו לי בהתחלה פיקולקס, ופעם שנייה...
פיקולקס זה הסקיות עם האבקה, והשנייה נתנו לך מרוקן?
נכון, אבל אני כנראה בטראומה ממה שקרה לי, ואני לא, גם אחרי 2 כוסות של מרוקן התחלתי להקיא ולא להרגיש טוב, ואני פשוט בטראומה לא יכולה לעשות את זה, גם לא באשפוז, רצו לעשות לי באשפוז.
נכון, עושים את זה באשפוז גם.
אני לא, פשוט לא מסוגלת. עכשיו מה שקראתי, ראיתי איזה פרסומת, יש מכון בתל אביב על יד איכילוב שעושה הכנה ללא שתיית מרוקן, ללא דיאטה, באמצעות חוקן עמוק. וכתוב שזה לא קולון הידרותרפיה. מה דעתך?
לא, הידרוקולוניק זה משהו אחר לגמרי.
כן,
זה בכלל דבר שגם נדמה לי עד כמה שאני יודע, משרד הבריאות לא מרשה לעשות אותו.
נכון.
זה לא זה, על זה לא מדובר.
זה לא זה, וכתוב שזה באישור של משרד הבריאות.
תראי, אני לא מאמין, אני לא מאמין שאפשר בחוקן חצי שעה לנקות ולנקות את כל המעי עד כדי כך, את כל המעי הגס עד כדי כך, שהוא יהיה נקי ברמה כזאת, שיוכל, שאפשר יהיה לראות את כולו בקולונוסקופ. אני לא מאמין, אבל אני לא יודע. התשובה האמיתית היא שאני לא יודע. והשאלה, אם זה מדובר בסיגמוידוסקופיה, כלומר ב...
לא, לא. זה בקולונוסקופיה
או ברקטוסקופיה. אז אני לא יודע. אני מציע לך לשאול את הגסטרואנטרולוג, אני מטיח שהוא שמע על זה.
אוקיי.
אני לא מכיר חוקנים שיכולים להיות כל כך יעילים, ולהגיע כל כך עמוק. כלומר, הוא צריך למלא, זה צריך להיות חוקן, שממלא את כל המעי הגס.
ברור, כן.
כן.
טוב, אז
כדאי לבדוק את זה.
אני אבדוק, ומה שאתה בעצם מציע, אם יגידו לי שזה לא יעיל, זה לעשות באשפוז, נכון?
לעשות באשפוז, כן. ובאשפוז יתנו לך אינפוזיה עם מלחים לבריד. יתנו לך אינפוזיה עם מלחים לבריד. יעקבו אחרייך, יקחו לך בדיקות דם פעם או פעמיים במהלך הזמן, ויראו בדיוק מה קורה. ואז את המלחים שאת מפסידה דרך החוקן, דרך הזה, הוא יתנו לך דרך הבריד. עוד כן, יכולים נפנתי. להיות יותר כאן?
כן, אוקיי, בסדר, יש לי תור בשבוע הבא.
אבל יש לך את כל הסיבות הטובות
יודע,
לעשות את הבדיקה.
אני יודעת.
כן.
אוקיי, שאלה אוקיי. שנייה, משהו כן. שקרה לי אתמול.
כן.
אחרי שיעור ספורט, לא מאומץ במיוחד, שיעור פילאטיס שאני עושה שנים, ספורט, הליכות, שחייה, התחלתי להרגיש דפיקות לב. חשבתי שאולי...
זה היה משהו מאמץ?
לא, אני אומרת לא, ממש שיעור די קליל, שאני רגילה, אני עושה שנים, 30 שנה אני מתאמרת.
כן.
חשבתי אולי חם, בחוץ זה התחלתי לשתות, אכלתי משהו מתוק, זה לא עבר, רק התגבר. הרגשה כאילו, פתאום, כל כמה דקות זה התקף של... דופק חזק שהרגשתי שאני כאילו מתעלפת.
זה היה דופק חזק או דופק מהיר?
מהיר, מהיר וחזק, גם וגם.
כמה, לכמה הוא הגיע, את יודעת לבדוק דופק?
אני יודעת, כן, כי הזמינו לי נתן.
וכמה הדופק היה?
היה 100. הכי גבוה היה 100, שאמרו לי שזה לא נורא.
זה עוד לא נורא, זה לא נורא.
נכון, אבל עשו לי בניידת, אני פשוט הייתי בדרך לרופא משפחה שיבדוק אותי, הרגשתי בנהיגה שאני מתעלפת, אז עצרתי בצד ו... הגיע, הזמנתי אמבולנס, הגיע נתן.
מתי זה היה? אתמול?
אתמול, אתמול.
אולי היית, יכול להיות שהיית יבשה?
לא, אני דווקא שותה, אני מאוד מפקידה שאת... על שתי.
כי, כי אחד הסימנים של, של יובש זה דופק מהיר.
לא, לא.
את גם איזת?
לא, לא, לא. רק הייתה לי בחילה, והרגשה לא... כזאת של הילפון
בחילה...
וסחרחורת.
בחילה, הרגשת הילפון וסחרחורת יכולות גם להתאים... לשלב ראשון של התייבשות קלה, רק שתדעי. וזה ששתית...
לא, עשו לי בדיקות דם, זה היה בסדר. אוקיי. לי, הייתי בבית חולים, לקחו אותי למיון. אוקיי. אבל הם ראו ב-AKG, ראו פעימות מוקדמות.
מוקדמות, פעימות מוקדמות זה עדיין לא נורא, כן.
זהו, זה מה שהם הבחנו. פעימות מוקדמות שחררו אותי, היום בבוקר הייתי אצל הקרדיולוג, הוא גם ראה ב-AKG שזה פעימות מוקדמות, הוא אמר לי שהוא לא רוצה לתת טיפול בינתיים, כי אין לי שום סיבה למחלת לב, אני לא בסיכון, אני רזה מאוד, עושה ספורט, הוא כן יפנה להולטר, וייעץ לי להתחבר לשחל, שיהיה לי מכשיר AKG כזה בבית.
זה שאת מרגישה לא טוב לשדר.
לשדר, כן.
נכון.
יצא מצוין. אז הוא אמר שזה לא מסוכן.
פעימות מוקדמות זה בדרך כלל, זה לא מסוכן. פעימות מוקדמות זה לא מסוכן, דופק עד 100 הוא גם לא מסוכן, אבל אני לא חושב שצריך להיות מודאגים. אבל כן. ללכת ולהיות במעקב, לעשות הולטר, ללכת לקרדיולוג ולהיות במעקב.
אוקיי. ושזה קורה לי, אם אין, הוא לא נתן לי כלום, מה אני יכולה לעשות? לקחת כדור הרגעה?
מה
את
יכולה לעשות? לשתות כוס מים ולקחת חצי כדור הרגעה ולא לנהוג.
כן, זה ברור לי שאני לא אנהג יותר במצב כזה.
בסדר?
בסדר.
אוקיי, כל טוב. טוב.
תודה רבה.
בבקשה,
תודה רבה
בבקשה. רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-2-2-103, אני חוזר לעלות לשידור 1-907-2-2-103, ווואטסאפ אפשר לשלוח ל-054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו נתחיל בשאלה שקיבלנו בוואטסאפ, אני לא אכנס ולא אקריא את כל השאלה, כי היא מאוד מאוד ארוכה. בכמה מילים, ביום שלישי השבוע, הבחור שכותב לנו שהוא בשנות ה-40, נפצע ביד בחתך לא עמוק במיוחד, אבל ירד לו הרבה דם. ברקע יש לו כל מיני מחלות שאני לא רוצה להיכנס אליהם כרגע, מחלות שחלקם הן מחלות אוטואימיוניות, ויש לו גם בעיה לבבית, והוא לוקח מיקרופירין, שזה אספירין, 100 מיליגרם ביום, ואמרו לו גם להתחיל עם תרופות נוספות. עכשיו, החיסון האחרון של אנטי-טטנוס הוא קיבל לפני 11.5 שנים. והשאלות שלו, ההתרשמות של הרופא שלא דחוף כעת לקבל עוד חיסון, האחות בקופת חולים אמרה שילך להתחסן כבר עכשיו, והוא שואל, אחד, האם נדרש כבר עכשיו לקבל דחף לאור הרקע הרפואי? התשובה היא כן, לא בגלל הרקע הרפואי, אבל כל פציעה אנחנו ממליצים, אם לא עברו חמש שנים, אם עברו מעל חמש שנים מזריקת הדחף האחרונה, לקבל חיסון. אז אני מציע לגשת ביום ראשון לקבל חיסון נגד טטנוס. האם להוסיף זריקת קלקסן, שזה חומר מדלל, זה אני לא אגיד לך, זה אתה חייב לפנות לרופא המשפחה, אני לא יכול לתת המלצות לטיפולים בזריקות וטיפולים אחרים, והאם חיסון הטטנוס מגביר קרישים? התשובה היא לא. החיסון לטטנוס לא מגביר קרישיות דם. אז אני מקווה שעניתי לך לפחות על שני שליש מהשאלה, ואנחנו נעבור למאזין הבא ומי איתנו על הקו. הלו? הלו? כן, שלום.
שלום. רגע,
אני
רואה. מדברת על, אני מתקשרת בגשר לבן שלי, שהוא בן 6.5.
כן.
עכשיו, הוא גם מוגדר על הספקטרום וגם עם אפילפסיה. והוא, לאחרונה יש לו הרבה בעיות שהוא כל מיני צריך לשירותים וכאבי בטן, לפיפי וכאבי בטן. והלכנו לאורולוג והוא בדק ואמר שהחור שלו קטן מדי. כאילו היה נראה לי קצת מוזר בגיל כזה להבחן את זה. אבל הלכתי לעוד אחד, לעוד...
צריך לעשות לו אולטרסאונד. ולראות אם יש לו שירית שתן, ואז אפשר לדעת, כי חור קטן זה אז משתנים יותר, אבל, וחור קטן
לא,
אפשר
הוא
להרחיב.
לא, הוא הולך כל הזמן לשירותים, קבעו לו, כעיקרון קבעו לו ניתוח, מאטופליסיטי, משהו כזה?
כן.
אחרי ששני אורולוגים ראו אותו.
עשו לו אולטרסאונד ובדקו שאריות שתן?
עשו לו לפני כן, עשו לו קטן.
אוקיי, אז בסדר, אז אם כך הם קבעו, אז ודאי זה מה שצריך לעשות, כן.
כן, השאלה שלי, עם כל העניינים שיש לו, עכשיו זה כמובן בהרדמה מלאה,
כן.
ושלושה ימים אחרי זה, יש לו EEG וסדציה. זה לא בעייתי.
זה לא קשור, זה לא קשור. תראי, קודם כל...
זה הרדמה אחרי הרדמה?
לא, סדציה זה טשטוש קל. אבל תראי... כן, כן, זה טשטוש, זה כאן טשטוש קל. אני הייתי עוד דוחה את הניתוח בכמה ימים, עוד דוחה שהילד פשוט... לא, אז הייתי דוחה את ה-EEG בסדציה. אני אגיד לך מה הבעיה. אני פשוט לא הייתי רוצה לחשוף את הילד לסטרס אחרי סטרס כל כך קרוב. עכשיו, באיזה רמה הוא מבחינת האוטיזם?
תפקוד מאוד גבוה. הוא היה לפני שבוע, עשינו לו EEG רגיל, בלי סדציה. ניסינו, נתתי לו מלטונין, אמרתי, אולי נצליח? לא, הוא לא נרדם ב...
לא,
הוא לא מצליח
לא...
להירדם בלי זה. מלטונים. חשבתי אולי זה יעזור, נורא רציתי בלי הרדמה, אבל זה לא הלך. הוא רצה את ה-EEG, אבל זה לא היה מספיק טוב לרופא, כי הוא היה ער, אז הוא זז.
הוא עשה, למה רוצים לעשות לו EEG? בגלל האפילפסיה?
בגלל האפילפסיה, כי הפסקנו לו את התרופה מינואר, הוא עשה EEG וידאו בינואר, כאילו כן. קצת אחרי שהפסקנו ויצא תקין. היא אמרה שעכשיו נעשה EEG בשינה ונראה מה המצב, כאילו כי הוא בלי תרופות.
יש לו התקפים?
לא, ההתקפים שלו מלכתחילה היו רק של גלגולי עיניים. בין גיל 8 חודשים, 9 חודשים. והוא היה עם תרופות, הכל היה בסדר, אבל התרופות גרמו למלא תופעות לבד, אני נורא רציתי להפסיק את זה, ואז עשו לו EEG.
ומאז שהוא הפסיק, את התרופות, עדיין יש לו גלגולי עיניים או כלום?
לא. לא היה לו אף פעם. שאני רואה לפחות, זה יכול להיות בשינה, בגלל זה אני...
כן. טוב, אני מניח שעושים לו את זה במחלקה שמחלקת ילדים.
את
ה... לא את ה-EEG, לא את ה-EEG.
את הניתוח?
לא, את הניתוח, בואי נפריד, הניתוח עושים מחלקה, עושה איזה כירורג אורולוג ילדים, מדיקל סנטר, ניתוח יחסית פשוט, זה פלסטיקה, זה כאילו ניתוח פלסטי של הפתח, של המיאטוס. זה דבר אחד, זה לגבי הניתוח. ולגבי ה-EEG, אני מניח שב-EEG,
זה באשפוז יום במיון ילדים.
אוקיי, אם זה במיון ילדים זה בסדר, כי הם יודעים בדיוק מה לתת, כי אנחנו לא רוצים להרדים בתרופות מסוימות, יש תרופות מסוימות שאנחנו לא רוצים להרדים בהם ילדים, כי זה יכול לשנות את ה-EEG. אבל אם הוא יהיה במיון ילדים, אז הם יודעים בדיוק מה מותר לתת ומה אסור לתת. כלומר, איזה תרופות לא משפיעות על ה-EEG, ואיזה תרופות כן משפיעות על ה-EEG.
כן, אבל אם ההרדמה שהוא קיבל קודם לא תשפיע על
ה-EEG. לא, 3 ימים אחר כך לא ישפיע. לא ישפיע, אין שום בעיה.
אוקיי, בסדר.
שום בעיה.
ומבחינת החלמה, זה משהו כזה...
סבך,
פשוט רציתי שיעבור את זה לפני כיתה א', שלא מתחיל כיתה א',
עוד מעט רציתי... תראי, מבחינת החלמה זה די מהר. אבל עוד פעם, זה מאוד אינדיבידואלי, החלמה מאוד אינדיבידואלי, יש קצת צריבה אחר כך, יכול להיות שהשאירו קטטר לכמה זמן, אמרו לכם את זה, הכינו אתכם?
לא.
את צריך לבדוק, כי לפעמים משאירים צינורית קטנה, ולפעמים לא, את צריך לברר את זה קודם ולהכין אותו.
כן, זהו, אני
הכנו לסיפור, כי אם מכניסים קטטר, זו תחושה מאוד לא נעימה.
ברור. וואי,
טוב
שאתה אומר לי, כי זה לא...
אני לא בטוח שעושים את זה שם, תלוי, זה ניתוח פלסטי של הפתח של צינור השתן.
כן, דעתי גם אפשר לעשות את זה בלי הרדמה, אבל בגלל שהוא על הספקטרום וזה...
כן, השאלה אם עושים רק חתך קטן, או אם עושים דברים אחרים, אז אני לא יודע, ואני לא יודע אם עד כמה שאומרים קטן, עד כמה זה קטן, לכן רק צריך לברר אם משאירים לו קטטר אחר כך כן או לא. אם לא, אז זה ניתוח קטנטן ואין בעיה, ואם כן, אז צריך להכין אותו פשוט.
כן. אוקיי, בסדר. ועוד שאלה קטנה בקשר אליו.
בבקשה.
הוא מקבל מלטונין, לא בכדורים, כאילו, הרגיל זה שנותנים בנוזל. עכשיו, כן. שמתי לב שכשאני, הוא קודם היה נרדם בסדר בלי מלטונין, פשוט היה, השנה שלו היה מתעורר מדי פעם. ומאז שהוא התחיל לקחת את המלטונין, הוא כאילו מכור לזה. הוא לא נרדם בלי מלטונין, והתחלתי לתת לו גם מלטונין בסוכריות גומי.
כן.
שראיתי שזה משפיע עליו אותו דבר.
טוב, תני לו בסוכריות גומי, יותר טוב מה שבנוזל.
זה יותר טוב?
לא, אני מעדיף לתת לו את זה ככה, ככה שפחות שיהנה מהטעם הטוב.
כן, בגלל סוכר, אני פחות רוצה את הסוכריות גומי, אבל הוא אוהב את זה.
כן, כמה סוכר יש בסוכריית גומי כזאת, אלה סוכריות קטנות.
אז זהו, השאלה שלי שגם, יש לי בת בת 4, זה בסדר אם היא נותנת לה מדי פעם מלטונין, לפעמים יש לה התקפי עצבים, ואז אני נותנת לה מלטונין כדי שתירדם יותר מהר, וזה משפיע עליה.
כמה היא שוקלת? כמה היא שוקלת וכמה יש לו מלטונין? אז אין בעיה.
עם אותו משקל, כאילו היא קטנה.
אין בעיה, אבל תני לה כמה שפחות, שלא תתרגל לשאול עם מלטונין, כי מה קורה?
כן, אני נותנת לה גם פעם בשבוע, יודעת.
מלטונין זה חומר, מלטונין זה חומר שמופרש על ידי המוח. עכשיו, יש פה גם עניין של איזון חוזר. אז אם האנשים מקבלים מבחוץ מלטונין, בשלב מסוים הם מייצרים פחות מלטונין בעצמם. אז אני הייתי מעדיף שהילדה תירדם בכוחות עצמה. אז יכול להיות שכדאי לתת לסוכריות, לתת לסוכריות שנראות כמו, יש סוכריות גומי, שנראות קצת כמו מלטונין, לתת לה את זה ולהגיד לה שזה מלטונין, ולא, שלא תתמכר לזה.
כן, אוקיי.
כי אז אני לא יודע איך זה משפיע, אני לא יודע איך זה יכול להשפיע על מהלך השנה שלה בעוד 30-40 שנה.
כן, הבנתי, אוקיי. בסדר גמור,
ננסה
את זה, יופי, תודה רבה רבה.
בבקשה, בבקשה, טל. ביי, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום לך, פרופסור קרסטו.
שלום וברכה.
שמי אסתר, אני בת 74.
כן, אסתר.
ואני רוצה לשתף ברקע כדי לקבל תמונה יותר מדויקת.
בבקשה.
אז עד 3 חודשים לפני גיל 73, הייתי אישה בריאה, פעילה, הליכות, ספורט, לא נוטלת כדורים, מלבד ויטמין D, סידן ומגה גלוטלקס.
כן.
אז קיבלתי טמפורל ארטריטיס.
טמפורל ארטריטיס, כן. זה יופיע בכאבי ראש קשים?
כאבי מצח קשים מאוד, כן.
ושקיעת דם מוחשת, לא, אנמיה? כן. הייתה לך
לא
אנמיה?
לא אנמיה, אבל...
CRP גבוה.
דם, כן, מאוד
גבוה. CRP גבוה ושקיעת דם. ואנמיה לא הייתה לך עוד?
לא, לא הייתה לי אנמיה, ועד היום לא.
התחילו בסטרואידים?
מיד התחילו בסטרואידים, כי בפעם הראשונה שפניתי לבית חולים, ה-CRP לא היה מספיק גבוה, לקח חודשיים, ואז קיבלתי פיצוץ ראייה, ואז התחילו מיד בסטרואידים.
בוודאי. האם עשו לך ביופסיה של העורק הטמפורלי?
לא ביופסיה, אולטרסאונד.
אולטרסאונד, אוקיי.
כן. טוב, אז זה לקח שנה עם הסטרואידים, מ-60 ירדתי ל-0 תוך שנה,
כן.
עד תחילת יוני, וברבע האחרון של אותה שנה התחלתי לקבל דלקות, דברים שבאמת לא היו לי אף פעם, דלקת אוזניים מאוד קשה, דלקת ריאות, טופלתי באוגמנטין בבית, לא חריפה מדי, אבל קשה, וגם תת פעילות של בלוטת התריס. אז כן, בתקופת הדלקת ריאות, הרופא כבר המליץ על חיסון נוסף לדלקת ריאות.
ריאות, כן, נכון.
עבר הזמן, כמה איזה חודשיים, הדלקת...
ואת לקחת את הפרוונר, נכון?
אז רגע, עברו חודשיים וזה, ואמרתי, טוב, גמרתי עם הסטרואידים, התחלתי לקבל טיפול לבלוטת התריס, ועשיתי את החיסון פרוונר. העניין הוא... יום אחרי החיסון, הגוף שלי השתנה לגמרי, ממש. זה היה כל כך בולט, לא יכולתי ללכת. היה לי קשה מאוד ללכת, קשה לעלות מדרגות. עד היום קשה לי מאוד לעלות מדרגות. השרירים שלי נרפו, פשוט לא מתפקדים.
בבת אחת זה קרה?
בבת אחת, מהיום למחר. זה היה כל כך בולט, שאני הייתי... עמומה עד היום, ומה שכן, במהלך הסטרואידים וכל זה, הייתי ממש במרץ. הייתי, מה זה?
לא, סטרואידים זה ספיד, סטרואידים נותנים לך אנרגיה, זה כמו אנרגי, כמו השפן של אנרג'ייזר.
כן, אבל גם קודם הייתי בסדר. אז זהו, אז השינוי הזה,
האם את הפסקת את הסטרואידים והתחלת את הפרוונר באותה תקופה?
בדיוק.
אז יכול מאוד להיות שהסיבה לחולשה ולעייפות וללאות הייתה בגלל הפסקת הסטרואידים שהתרגלת לקחת במשך השנה ולא בגלל הפרוונר.
למרות שההדרגה כבר בסוף קיבלתי רק אחד מיליגרם. לא יודעת.
האם הציעו לך לנסות לקחת סטרואידים בכמות קטנה שוב לכמה זמן? הציע לך הרופא לקחת 5 מיליגרם ועוד פעם לרדת לאט לאט?
לא, הרופא לא הציע לי, אבל הופניתי לראומטולוגית.
כן, אוקיי.
והפניתה אותי...
כי תראי, יש לך מחלה אוטואימיונית, גם הטמפורל ארטריטיס.
כן.
כן, וגם תת פעילות של בלוטת המגן. הן בדרך כלל מחלות אוטואימיוניות. כן. עכשיו, סטרואידים מלחמים במחלות אוטואימיוניות. תופעת לוואי של סטרואידים זה אנרגיה, זה פעלתנות, זה לפעמים הפרעות בשינה. אני מניח שבחודשים הראשונים גם ישנת לא טוב בלילה, כן, עם 40 מיליגרם של קורטיזון. ויכול מאוד להיות שהסיבה לחולשה היא לא הפרוונר. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שמקבלים את החיסון ו... אני לא מכיר תופעה שלמחרת או אחרי יומיים או שלושה, הם מרגישים חולשה ולאות וחוסר אנרגיה ותלונות כמו שאת מתארת.
זה קושי, קושי לעלות מדרגות, כן. קושי לעלות על המדרכה בימים הראשונים. זה כן. היה שינוי קיצוני מאוד.
עכשיו את מרגישה קצת יותר טוב אחרי כמה זמן שעבר?
אני אגיד לך מה, פשוט אני לוקחת אופטלגין כל יום, והאופטלגין האופטלגין מקל עליי, כן.
אוקיי, אפשר לקחת אופטלגין כל יום בלי בעיה, זה דבר אחד. ואני בכל זאת, כמה זמן זה מאז שהפסקת את הסטרואידים?
מחודשיים, פחות מחודשיים.
האם בשבוע האחרון, את מרגישה יותר טוב מאשר לפני חודש וחצי?
קצת יותר טוב, כן.
אוקיי, אני מניח שאת תחזרי, אני מניח שאת תחזרי לעצמך. אני מניח שתחזרי לעצמך.
למרות הקושי
לצוות
קשה לי, לקום אני צריכה תמיכה.
תראי מה אומרת לך הראומטולוגית, אחרי שהיא תבדוק אותך, ואחרי שהיא תראה את בדיקות הדם, ואולי תעשה עוד בדיקות ראומטולוגיות. אבל אני די מאמין שזה לא בגלל הפרוונר, אלא זה יותר בגלל ההפסקה של סטרואידים אחרי שנה. כך אני חושב. אבל עוד פעם, את יודעת, רפואה זה לא מדע מדויק, אחד ועוד אחד ברפואה זה לא תמיד שתיים.
אז זה לא נוירולוגי או משהו כזה,
לא? לא, תראי, צריכים להיבדק וצריכים לבדוק, הרומטולוגית תתרשם, אבל חולשת שרירים יכולה להיות מסיבות שונות.
כן.
ולכן צריך לבדוק ולהתייחס לכל הדברים, אבל אם השאלה שאת שאלת אותי, ובזה אנחנו צריכים לסיים, כי אנחנו מסיימים את התוכנית, היא לגבי האם, כלומר, את מייחסת את הכל לפרוונר.
נכון.
ואני אומר שלדעתי... אם אני מייחס משהו, זה לירידה בכמות הסטרואידים שלקחת שנה, ולא לחיסון שאת קיבלת. את החיסון הפרוונר אנחנו נותנים להרבה מאוד אנשים, כולם בגילאים מתקדמים, ותופעות כאלה אני לא שומע. זה שאני לא שומע, זה לא אומר שלא קיים, אבל אני לא שומע את זה. אוקיי.
טוב, תודה רבה.
בבקשה, כל טוב. כל טוב, שבת שלום. זהו רבותיי, סיימנו את התוכנית, לא לפני שנודה למאירה פרץ שערכה אותנו, לשני רומנו שהייתה מפיקה, למיכל קדוש שהייתה אחראית על הדיגיטל, לעמיתי דואק שהיה אחראי על הלייב, לאיציק אהרון שהיה אחראי על השידור ב-103 FM ולאמג'ד בדר ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. שבת טובה, הרבה בריאות. אם אתם לא מוכרחים לצאת מהבית מחר והיום, אל תצאו, תישארו בבית, רצוי במסגן. תשתו הרבה, תהיו בריאים. יום שני הקרוב, בשעה 22:00, אתם מוזמנים להתארח אצלי בתוכנית ב-103 FM ביחד עם צ'רלי בוזגלו, ולהתראות ביום שישי הבא כרגיל. להתראות.